אני הרבה פעמים ממליצה לנערות נניח לכתוב מכתב או לעשות הקדמה, בעצם לגייס רשת ביטחון, לדעת שהם לא יכעסו עליי. לדוגמה לומר, אני מאוד מאוד רוצה לשתף אותך במשהו, אבל אני מפחדת שתכעסי, אז תבטיחי לי שלא תכעסי. או לכתוב מכתב ולומר, מאוד חששתי לספר לכם, חששתי שתכעסו, בסוף בכל זאת החלטתי שזה נכון כי אני זקוקה לעזרה שלכם. פעם נערה הראתה לי מכתב שהיא כתבה להורים שלה, ופשוט גרם לי לבכות מהתרגשות. היא כתבה להם, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שמאוד קשה לי, והיא כתבה על ההתמודדות שיש לה מול תכנים מיניים ברשת, והיא כתבה, אתם לא צריכים לכעוס עליי, אני מספיק כועסת על עצמי. וואו. אתם לא צריכים לומר לי כמה זה גרוע, אני יודעת כמה זה גרוע, אני רוצה אתכם בשביל שתעזרו לי.
וואו.
וזה מין מקום כזה שאני אומרת לבנות, תגידו את המשפטים האלה, כי זה מאוד עוזר לגייס. אנחנו רוצים ליצור אינטראקציה שבו הבת וההורים או המחנכים לא בשני צידי המתרס, כועסים והיא צריכה להשתבלל, כועסים והיא צריכה להסתיר, אלא אנחנו באותו צד, שנינו רוצים ליצור מציאות מתוקנת יותר עבורך, ובשביל זה צריך טיפה לרכך כדי להצליח לגייס להיות באותו צד.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
של המסך שבינינו, הורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני אפרת אריה, מנהלת תחום נערות בארגון לוקחים אחריות, עובדת סוציאלית ומנחת מיניות בריאה, ויושבת איתנו פה היום מאור קפלן, מהחלוציות ומהמובילות בתחום מיניות בריאה, ראש תחום מיניות בריאה במכון באר, זכתה באשת השנה של תנועת אמונה, מרצה לנוער, להורים, מחברת הספר שפת גוף וספר חדש דנדה שיצא השבוע כל פלאייך. אני ממש ממש שמחה שאת כאן ומתרגשת להקליט איתך פודקאסט.
ממש כיף, ואני גם אמא לשישה, בסוף זה גם טייטל חשוב.
את צודקת, טייטל מאוד 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 חשוב ולא ברגל.
לא.
הרבה כוח ועבודה. אנחנו יכולות לדבר במשך שעות על כל התחומים שאת עוסקת בהם, אבל אני רוצה שהיום אנחנו נתמקד בנערות דתיות בגילי 12 עד 18, וסביב זה יסבוב כל הפרק. אחד המענים שלנו בארגון זה בעצם אתר חזקות ברשת, שאני ארחיב עליו בהמשך, אבל מגיעות אלינו המון שאלות של נערות, שאנחנו בעצם נותנות להם מענה ראשוני. יש לנו מגוון נשות מקצוע שעונות לנערות, ואנחנו נותנות להם מענה ראשוני, מידע מהימן, מקצועי, ונותנות להם ככה כמה כלים וטיפים לדרך. אבל בסופו של דבר, כמעט תמיד אנחנו נפנה אותם בחזרה לדמות המבוגרת המשמעותית עבורן, שזה אמא, אבא, מחנכת, יועצת, כי באמת הם רואים אותם ביום יום, והם יכולות ללוות את התהליך ככה יד ביד, כי זה לא איזה כלי אחד וגמרנו, זה דרך, זה תהליך, זה מסע. ובדרך כלל כשאנחנו כותבות את הדבר הזה, שאנחנו מפנות אותם הלאה, אז נערות כותבות, מה, אין מצב שאני מספרת להורים שלי, כאילו אין להם מושג מה עובר עליי, הם בטוחים שאני דוסית ואני לא מעורבת בדברים האלה, ושאני לא נחשפת לכלום. וגם באולפנה, אני באולפנה שאתה יודע, צריך לבוא צנוע, ומדברים איתנו בקטנה על הדברים האלה. אבל עכשיו לבוא ולחשוף אותם, איפה נפלתי ואיפה אני מסתובבת ומה אני עושה, זה ממש מפחיד, זה ממש קשה לי.
נכון, זה באמת ממש קשה.
נכון, אני לגמרי מבינה, והם יתחזבו, הם יתחסו, אולי הם אפילו ייקחו לי את הפלאפון שאני ממש לא רוצה את זה. ובכלל, אני לא בטוחה שהם יבינו אותי, הם מדור אחר, אין להם מושג מה עובר עליי, מה הם כבר יכולים לעזור לי. אני מניחה שאני לא מחדשת לך את כל המשפטים האלה של נערות, אבל את באמת פוגשת המון המון כאלה במגוון גילאים ובמגוון סגנונות, והייתי שמחה לשמוע ממך איך את יכולה לענות להם. זאת אומרת, זה חתיכת שאלה שהם מבינים את שני הצדדים.
נכון, אז בואו נדבר על שני הצדדים. בואו נדבר על מה הייתי אומרת לנערה, ונדבר על מה הייתי אומרת לאימא שלה או למורה שלה.
מעולה.
אז נתחיל מהנערה. אני באמת חושבת שלהיחשף במקום שאת חלשה בו זה קשה, ואת צריכה איזה רשת ביטחון. אנחנו יודעות את זה גם מהחיים הזוגיים, גם מקשרים משמעותיים, אנחנו יכולות להיחשף שיש בסיס בטוח. אני הרבה פעמים ממליצה לנערות נניח לכתוב מכתב או לעשות הקדמה, בעצם לגייס רשת ביטחון, לדעת שהם לא יכעסו עליי. לדוגמה לומר, אני מאוד מאוד רוצה לשתף אותך במשהו, אבל אני מפחדת שתכעסי, אז תבטיחי לי שלא תכעסי. או לכתוב מכתב ולומר, מאוד חששתי לספר לכם, חששתי שתכעסו, בסוף בכל זאת החלטתי שזה נכון, כי אני זקוקה לעזרה שלכם. פעם נערה הראתה לי מכתב שהיא כתבה להורים שלה, ופשוט גרם לי לבכות מהתרגשות. היא כתבה להם, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שמאוד קשה לי, והיא כתבה על ההתמודדות שיש לה מול תכנים מיניים ברשת, והיא כתבה, אתם לא צריכים לכעוס עליי, אני מספיק כועסת על עצמי. וואו. אתם לא צריכים לומר לי כמה זה גרוע, אני יודעת כמה זה גרוע. אני רוצה אתכם בשביל שתעזרו לי.
וואו.
וזה מין מקום כזה שאני אומרת לבנות, תגידו את המשפטים האלה, כי זה מאוד עוזר לגייס. אנחנו רוצים ליצור אינטראקציה שבו הבת וההורים או המחנכים לא בשני צידי המתרס. כועסים והיא צריכה להשתבלל, כועסים והיא צריכה להסתיר. אלא אנחנו באותו צד, שנינו רוצים ליצור מציאות מתוקנת יותר עבורך. ובשביל זה צריך טיפה לרכך, כדי להצליח לגייס להיות באותו צד, ולא בצד שמבזבז אנרגיות על לכעוס.
זאת אומרת, עשית את הדברים על השולחן, זאת אומרת, אני יודעת שתכעסו ואני לא רוצה שתכעסו, כאילו, זה הפחד שלי.
אני מפחדת שלא תכעסו. כן. או אני רוצה איתכם זמן שאני יודעת שאני אפתח את הלב ושאתם לא תהיו שיפוטיים כלפיי. או גם למורה, להיות מסוגלת לומר למורה, המורה, אני מפחדת מאוד לשתף אותך, אני מפחדת שתעיפו אותי מהאולפנה, אני מפחדת שזה. האם אני באמת יכולה עכשיו לקבל איזה מרחב, מכיל, ושלדעת שאחר כך לא תשתמשי בזה נגדי. ויכול להיות גם שהמורה תגיד, אני לא יכולה, וזה גם בסדר, כי זה חלק מהתאום ציפיות, לפחות אני יודעת שהיא לא תתאכזב ככה בסוף. אז זה מה שהייתי אומרת לנערה. אבל בואי נדבר על הצד של ההורים והמחנכים. אני חושבת שהיום נערות דתיות נמצאות, אפשר לומר, בדילמה כפולה. דילמה אחת, שאולי זו הדילמה שאנחנו מכירים מגיל ההתבגרות שלנו, זה הדילמה שבין ההתפתחות הגופנית והסקרנות הטבעית, לבין זה שאסור לך. צורך העניין, גם לבנות, גם לבנים, יש הורמונים של עוררות, של סקרנות, ובעצם ההלכה יש לה רף מאוד גבוה של ציפיות, שאני מאוד מאוד מאמינה בו, אבל זה רף גבוה, שאומר, כרגע אסור, מותר להתחבר לעצמך, לגוף שלך, אסור שום דבר עם נעמין שני, אסור לצרוך תכנים מיניים, וזה אתגר.
כן, זה אתגר זה כרגע אחד. ארוך מאוד, בימינו.
גם ארוך, וגם שאין לו כל כך פתרון מובנה, זה לא שיש לי גלולה לתת לה כאילו, טוב, מעכשיו את לא תרגישי את הצורך הזה. אז זו דילמה אחת שגם אנחנו מכירים. אבל אז יהיו הרבה אמהות שיגידו לי, אבל אני לא כזה הרגשתי את זה. זה לא היה לי קשה. הדילמה השנייה של הבנות נוער היום, זה שהן מאוד מאוד חשופות לעולם של מתירנות מינית, שגורם לרף גירוי הרבה יותר גבוה, לעיסוק הרבה יותר אינטנסיבי בתכנים האלה, להמון הזדמנויות לחוות ולראות, וכאילו לספק את הסקרנות המינית שהייתה מונחת שם עוד קודם. מכניסה המון המון שאלות שלא היו קודם, כמו מה הזהות המינית שלך, מה הגבולות שלך עם בנים, הגבולות בחברה הדתית הרבה יותר מטושטשים, איך את מתלבשת, איזה תמונות את מעלה. המון המון סוגיות שהמרחב התרבותי שלנו מכניס, וזה מוסיף דילמה נוספת מעבר לדילמה הטבעית הפשוטה שגם אנחנו חווינו. ומה שזה בעצם אומר שרוב הנערות חוות אתגרים בתחום המיני. אתגרים זה כל מיני, קשיים בדימוי גוף, קשיים מול הפלאפון שלהם, קשיים מה הגבולות שלי מול בנים. והייתי רוצה לומר למחנכים ולהורים, הבנות שלכם כנראה התמודדו עם אתגר כלשהו. ומה שאני רוצה זה שהם לא יהיו לבד באתגר הזה. כי ההבדל בין מישהי שנמצאת לבד לבין מישהי שיש לה למי לפנות, זה ההבדל בין מישהי שנמצאת בבית האסורים לבין מישהי שיכולה לצאת משם. ובשביל זה בעצם אנחנו כמחנכים נדרשים להיפרד מהעולם של להטיף, להתאכזב. איך הגעת למקום הזה? וכאילו לפתוח את הלב לזה שזה סבבה, שהם מאותגרים. אני אומרת את זה לא בשמחה, כי אולי הייתי מאחלת להם לא.
זה קשה, כי בתור הורה, את מאוד רוצה לגונן, את מאוד רוצה לשמור, כמו שתרחיקי אותו מאש, ותרחיקי אותו משקע חשמלי, ותדחי כמה שאפשר את החשיפה שלו לרשתות חברתיות, או דברים כאלה.
נכון.
זה קשה להבין את זה, זה השלמה קשה.
נכון. א', אני באמת אשקיע את כל האנרגיות שאני יכולה, כדי לדחות את גיל האתגרים, או לצמצם אותם. במוגנות ברשת, בפלאפונים שאני קונה, בשיח עם הילדים, כלומר אני כן אעשה את המקסימום שלי. זה שאני מבינה שיהיו להם אתגרים זה לא מוריד מהאחריות החינוכית שלי לצמצם אותם. אבל עדיין אני קלטתי על עצמי שכשאני מדמיינת את הילדים שלי במתבגרים, יש לי איזו פנטזיה על הילדים המושלמים, שהנושא הזה לא מעסיק אותם, הם כל היום רק עסוקים, הם מעשים טובים, הדרכה והתנדבויות. וקלטתי שכשזו הפנטזיה, אז כל מה שיש לי זה להתאכזב בסוף. כי הם יצטרכו להתמודד עם העולם. והאם אני מוכנה לומר מראש, גיל ההתבגרות שלהם יכלול אימות מול ערכים של מתירנות מינית. ברור הגבולות שלהם ברשתות החברתיות, ברור גבולות הצפייה שלהם, ברור הגבולות שלהם מול בני המין השני. ואני מבינה שזה build-in בגיל ההתבגרות. ואז אני לא משקיעה את האנרגיות רק בלסנן ובלדחות את הגיל, אלא גם בנתינת כלים ובפיתוח שיח ובלהגיד, וואי, זה ממש קשה. מה עושים עם נחשפים? מה עושים כשחברות שלך עם ערכים שונים מהבית שלנו? מה עושים כשברשת פתאום כולם מעלות תמונות? ובעצם להביא את השיח על אתגרים למרכז הבית. לא רק את השיח על מה האידיאלים. האידיאלים שלנו הם אחרי חתונה ולא לראות בכלל, אלא מה קורה כשפוגשים אתגר, כשפוגשים סדק, כשמגיעים למקומות חלשים. ולתת לילדים את התחושה שאני לא אבהל כשאני אפגוש אתגר שלכם. אני אהיה שם כדי לצאת איתכם מבית האסורים, ולא כדי לומר, וואי, אני לא מאמינה שהגעת למקום הזה.
אני מבינה מה את אומרת. מצד שני, מה שעולה לי זה גם מעורר פאניקה אצל ההורים. בסוף אין לי מושג מה קורה ברשתות החברתיות, איזה תכנים, כאילו, מה אני אמורה לעשות עם כל המידע הזה, איך אני אמורה להכווין אותם. כשאני, זה לא היה בגיל שלי, זה לא היה כשאני הייתי בגיל ההתבגרות. מאיפה יש לי את המושג עכשיו לבוא ולתווך את זה?
נכון. א', אנחנו לא צריכים להיות בקצב שלהם. בעצם זה שאנחנו ההורים או המחנכים שלהם, אנחנו כנראה גדולים מהם ב-20 שנה לפחות, וזה סבבה, ככה זה אמור להיות. אני חושבת שמה שלי עוזר להתחבר לעולם של הבנות, זה לומר לעצמי, את הנפש אני מכירה. את הנפש האנושית. וגם אם היום זה בשמות של אינסטגרם ולייקים או טיק טוק או נטפליקס או כל מיני מילים שאני לא מכירה, אם אני לא מקשיבה למילים אלא לחוויה הרגשית, יש לי מה להציע שם. לא מזמן הייתי בערב אמהות ובנות, ודיברתי על הקשר הזה, על להצליח לסמוך על אמא, אז אחת הבנות אומרת, אבל אמא שלי לא יודעת מה זה אינסטגרם, אז איך אני אשתף אותה בחיים שלי? אמרה את זה ככה בפנים ליד אמא שלה. ואמרתי לה, אמא לא יודעת מה זה אינסטגרם, אבל היא יודעת מה זה לרצות שישימו לב אלייך, והיא יודעת מה זה לקבל דחייה, מה זה להיעלב. ומה שקורה לך באינסטגרם זה בדיוק זה. אז זה בעצם להסכים לומר, את מה שקורה לה בפנים, אני מכירה ואני יכולה להועיל לשם. אני פשוט צריכה להסכים לפגוש את החוויה העמוקה שמעבר למיסוך של כל עולם המסכים שאותו אני לא מכירה. ובעצם לומר, את באינסטגרם? מה את חווה שם? מה משמעותי לך שם? אחרי מי את אוהבת לעקוב? את לא באינסטגרם, את בפייסבוק? אותם שאלות. ולהסכים לא להיבהל. אני מרגישה, ואנחנו גם רואים את זה מחקרית, שברגע שאנחנו רואים את הילד עם הפלאפון, מבחינתנו מבזבז את הזמן.
נכון.
או ברגע שהיא ברשת חברתית, מבחינתי כבר אין לי מה להתעניין שם, כי אני לא מכירה את עולם המושגים. ולהגיד, עבור הילדים שלנו, מה שקורה במסך זה דבר מאוד משמעותי בחיים. כמו שאם הם הולכים לחבר, אני שואל אותם איך היה, הם מניחים את הפלאפון, לשאול, וואי, מה עשית שם? מעניין, מה פגשת? כאילו עוד מרחב שהיא מטיילת בו, ואני לא נבהלת מלהתעניין, ואני לא אומרת היא עושה שם רק שטויות, היא מבזבזת את הזמן.
בעצם את אומרת, החוויות והדילמות הן אותן דילמות נפשיות שאנחנו התמודדנו איתן, פשוט בדרך אחרת, דרך המסכים ולא דרך פעולות בני עקיבא אל תוך הלילה.
נכון.
סתם לדוגמה.
יש גם אפיונים שייחודיים לרשת. אני קוראת לזה רמקול של חוויות, כאילו זו אותה חוויה אבל ברמקול יותר גבוה.
הבנתי.
כי יש יותר צופים ויש יותר אנשים, ואז גם יותר נעלבת ובריונות ברשת, וגם כשאת חשופה לאלפי אנשים את יותר חשופה לסיכונים מאשר ל-15 חבר בשבט שלך. אז יש אפיונים של הרשת, ואגב גם בשביל זה יש אתכם ועוד מענים שעוזרים ללמוד את השפה החדשה. אני בעד להשתכלל.
כן.
אבל אני חושבת שגם הורים, לא כל הורה צריך לעשות קורסים, לא כל אחת צריכה ללמוד להיות מנחת מיניות. אני מרגישה שברגע שיש פתיחת לב, ואני גם רואה את זה בשטח, אני רואה בנות שיש להן אימהות דוסיות ומבוגרות, שהן מרגישות בנוח לפנות אליהן ולשתף אותן בהכל. כי זה אימהות שהורידו שיפוטיות, והסכימו לפתוח את הלב ולא להיבהל מכלום. ואני פוגשת בנות עם אימהות צעירות וקוליות עם סמארטפון בעצמם, שהן מפחדות מהשיפוטיות. אז אני מרגישה שהרבה מעבר לשליטה, באיפה הם נמצאים ומה קורה שם ובמושגים, העבודה המרכזית היא עבודה של פתיחת לב. אני לא נבהלת מאיפה שהנוער נמצא, אני לא נלחצת מזה. ואני הרבה פעמים עושה עם עצמי עבודה, לפעמים כל פעם שאני נחשפת לעוד איזה טרלול של העולם, אני אומרת לעצמי, כאילו, אימאלה, כאילו צל גלליך המורו של משיח זה היום. וזה יכול להכניס אותי למתח, ואני ממש עושה עם עצמי עבודה של אמונה. השם שם את הילדים שלי בדור הנכון, סימן שיש להם כוחות להתמודד עם זה. הורות חרדתית זו לא הורות טובה. אני עסוקה בלדעת שהם מסוגלים לעשות את זה, ואני אעשה את המקסימום שלי בשביל לעזור להם בזה. לא הכל תלוי בי כמובן, אבל לא מבזבזת אנרגיות הלחץ.
כן, קודם כל את אומרת שזה עבודה מתמשכת, זאת אומרת זה לא איזו החלטה יומית ואז זהו, קיבלתי את זה היום מעכשיו והלאה.
נכון.
אלא כל פעם את נחשפת לעוד דברים ועוד דברים, ואת אומרת, אוקיי, למרות ש... הדברים כביכול הולכים ומחמרים, עדיין יש להם את היכולת ואת הכלים, והקדוש ברוך הוא שם אותם בדור הזה, אז זה אומר.
וזה גם כל פעם תרגול רגשי בשבילי, כשמגיע אליי ילד שלי, או מגיע אליי נערה, ומשתפים אותי במשהו שכואב לי לשמוע, האינסטינקט הטבעי שלי זה לומר כאילו, אימאלה, זה שיא המאכזב שהיא בכזה מקום. אני בהלם שגם היא שם, או נערה שנראית כל כך דוסת, איך הגיעה למקום כזה, או איך הילד שלי משתף לכזה דבר. וזה עבודה מתמשכת עבורי, לומר, זה שהיא משתפת זה דבר מדהים, ואני צריכה להיות בעבודה על הערכה, על זה שהיא מצאה אומץ לשתף, וזה כל פעם מחדש לא להיות בשיפוטיות, אלא להיות באיזה פתיחת לב והוקרה על עצם השיח. כשאימא אומרת לי, מתקשרת אליי היסטרית, וואי, הבת שלי שיתפה אותי, וזה שהבוקר זה קרה לי. מישהי כתבה לי מייל כזה, הבת שלי שיתפה אותי שהיא מכורה לסדרות. אז הדבר הראשון שאני כותבת לה, זה היא שיתפה אותך. איזה מרגש. זה פשוט גורם חוסן מדהים. אז במקום ישר להתרכז ואיך יגיע למקום הזה, לומר לעצמי, איזה אימא מדהימה אני, שהיא יכלה לשתף אותי.
נכון, זה באמת נותן כוח להתמודד עם זה אחר כך.
נכון.
אז את אומרת מצד אחד, את מכוונת בנות כן לשתף את ההורים וכן להתייעץ איתם ולתת להם את היד הזאת שיוכלו להוביל אותן. ואת אומרת להורים כן לא לבוא בשיפוטיות וכן לא להתאכזב ולהיות שם בשבילם ויש להם רלוונטיות. אבל בסופו של דבר גם חלק מתהליך ההתבגרות זה קצת לבעוט בהורים. זאת אומרת, יכול להיות שההורים באים ושואלים ומנסים לבדוק ולברר והילדה עדיין חוסמת, עדיין מתרחקת, עדיין שומרת, עדיין סגורה. מה אני הולכת לעשות במצב הזה?
מעולה. אז בוא נגיד שכשאימא אומרת לי, הבת שלי סוגרת, אני אגיד לה, יש שני אפיקים. אפיק אחד, זה באמת אפיק גיל ההתבגרות, כמו שאת אומרת. כאילו, יש את השלב שהיא רוצה פרטיות, והיא רוצה נבדלות, וזה סבבה. ואז התפקיד שלנו, זה כל הזמן להמשיך לדפוק על הדלת שלה. כאילו להגיד, מתישהו היא תרצה לפתוח את הדלת. יכול להיות שזה יהיה שנה הבאה. אבל אני תמיד אשאל את עניין.
מה זה לדפוק על הדלת?
זה אומר, לשאול אותה כשהיא מניחה את הטלפון. זה אומר שכשהיא חוזרת מסיבוב בערב שבת, לומר כאילו, ספרי לי איך היה לך. וגם אפילו לשאול שאלות שקשורות להקשר המיני. מה אתם עושות אם הבנים פתאום מגיעים? רוב החבר'ה בסניף שומרים נגיעה, לא שומרים נגיעה. יש נושאים שלא מדברים עם הבנים, שידברו רק עם בנות. הולכות לסרט, איך בוחרים סרט? כאילו אני אנסה, יכול להיות שהיא תגיד, וואי, מה את חופרת עם השאלות שלך? ואני לא אבעל ולא אתייבש. אני אשאל כמה שיותר שאלות עד שהיא תגיד, אמא את חופרת, וכשזה יגיע אני ארפה. אני לא אמשיך. אבל אני אמשיך כל הזמן להתעניין ולשלוח הודעות, מה שלומך הבוקר, ותשתפי אותי בתמונות לפני שאת מעלה אותם, או כל דבר שאת מעלה בסטטוס, תעדכני, אפילו אם היא חוסמת אותי מהסטטוס.
כן, חוסמת אותי, ברור.
כאילו מקום כזה שמזמין, ואני רואה שבנות מאוד מאוד נפגעות כשהורים מתייאשים.
כן?
כאילו כשאימא שלי אבל הפסיקה לשאול אותי, פעם היא הייתה שואלת, עכשיו היא מפסיקה לשאול. האימא תגיד, אבל היא כל הזמן נפנפה אותי, אבל הבת תגיד, היא הפסיקה להתעניין בי. זה אפיק אחד. האפיק השני זה, אני חושבת שלפעמים נערות סוגרות כי הן חוות שיפוטיות. כאילו ברגע שהן יודעות שמה שהן יפגשו במפגש איתנו זה כעס, אז באמת למה לפתוח? כאילו אם האחת אמרה לי, אני ממש שואלת את הבת שלי על האינסטגרם, כל פעם שאימא אותה אז אני מסבירה לה למה זה לא טוב. אוקיי, אז בשביל לשמוע למה זה לא טוב, למה להשתף אותך? אז הרבה פעמים אני כן מזמינה גם להתבוננות פנימה, האם יש לי חלק בזה? יכול להיות שלא, שאין לי חלק בזה, והכל זה שלה. אבל אני כן אבדוק בתוכי, האם יש משהו שסגרתי את הדלת תוך כדי שפתחתי.
הבנתי, אז בעצם את אומרת, יש את הצעד הראשון של לבדוק ולהתעניין למרות שהם חופרו, למרות שזה מרגיש חפירה בשבילהם, אבל בכל זאת יש משהו שרוצה בזה. כי יש בנות שמתאכזבות אם אנחנו מפסיקות לשאול אותם, ויכול להיות שבאמת אנחנו צריכות לעשות טוב עם עבודה עם עצמנו, להסתכל פנינה, אולי עדיין הן לא פותחות, כי יש שיפוטיות.
נכון.
את יכולה לספר לי על איזה מקרה שמישהי באמת שיתפה את ההורים והם הם קיבלו את זה בהבנה? זאת אומרת, מה המקרה האידיאלי? איך זה הולך לעבוד?
אני אתן דוגמה דווקא מנושא רגיש, מהנושא של זהות מינית.
אוקיי.
אני אתן שתי דוגמאות, שממש שתיהם קראו לי בזמן האחרון, אז ממש ראיתי את זה אחד מול השני. נערה אחת ששיתפה את ההורים שלה, שהיא מתלבטת על הזהות המינית שלהם. ואימא שלה אמרה לה, היא הייתה בסדנה שלי, אז אמרה לה, קודם כל, אנחנו אוהבים אותך. ודבר שני, תדעי שזהות מינית זה תהליך של ברור. וגם אם את מרגישה עכשיו דברים, זה לא אוטומטית אומר שאת לסבית. ואנחנו נהיה איתך בתהליך הבירור. היא גם אמרה לה,
מאמן.
את לא צריכה להימשך למלא גברים, את צריכה למצוא גבר אחד שאליו תימשכי, וזה אולי קיים בעולם. אז כאילו מצד אחד לא נבלה, מצד שני גם לא בהכלה מוחלטת במובן של כאילו בסדר סבבה תהי לסבית, אלא היא כן אמרה אמירות חינוכיות מכוונות. וחמודה, כאילו ישר אחר כך, אמרה לה, אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. הלכה לשם בלילה, התקשרה לקבל ייעוץ, מה כדאי לעשות. כלומר, אנחנו לא חייבות על ההתחלה לשלוף את כל התשובות הנכונות. זה כאילו, אני לא שיפוטית כלפייך, אני איתך, זה תהליך של ברור, אני גם לא שמה סימן קריאה על מה שאת, ואני אתייעץ עם אנשי מקצוע בערב. ונערה שנייה שהתקשרה אליי ואמרה לי כאילו, אני מאוד מעודדת בנות שמתלבטות על הזהות המינית שלהם לא להישאר עם זה לבד, כי כשהן לבד, קודם כל הן כבר מקבלות החלטה ולא מתלבטות. הדבר שני, הרבה פעמים יש להם הרבה חרדה מעצמן, וזה מביא אותן לדיכאון. אז היא אמרה לי, שיתפתי את אמא שלי, ומה זה עזר לי? היא אמרה לי, בבית שלנו אין לסביות. אם את לסבית, אז לא בבית שלנו.
וואו.
עכשיו אני מבינה את האמא, זה באמת מעורר חרדה.
נכון.
אבל זה מין מי במרכז, הבת שלי או אני. אם אני במרכז, אז שלא תהיה לי בת לסבית בבית. אבל אם היא במרכז, אני חושבת למה היא זקוקה בשלב הזה. ולהציב את הגבול הזה, זה לאו דווקא מה שהיא זקוקה לו. וגם אם אני חושבת מה יהיה המשך החיים, או מה אני מאחלת לבת הזאת, אז הסיפור הראשון, אני חושבת שיש הרבה יותר סיכוי שבסופו של דבר היא תעבור תהליך של ברור, ותגלה גם שאולי נמשכת גם לבנים. ובסיפור השני, זה דווקא ישבלל אותה בתוך העמדה שבה היא נמצאת כרגע.
אני מבינה, אבל מצד שני זה נורא אמנות. גם לשים גבול, וגם כאילו להגיד מה הערכים שלנו, במה אנחנו מאמינים, לאן אנחנו שואפים ומכוונים, וגם להיות בפתיחות הלב ובפתיחות הדעת, בשביל כל מה שהם מביאים אותם. איך אפשר לייצר את האיזון הזה?
נכון. א', בואי נתחיל מזה שאני חושבת שאנחנו באמת צריכים לעבור איזה דרך בעולם הזה. כאילו אני מרגישה שרובנו כאימהות, אנחנו קצת כמו איזה גוש בנושא הזה של ערכים במיניות, וצריך ללוש אותו כדי למצוא מילים יותר טובות. כאילו, איך מחנכים בנות לצניעות בעולם של היום? או אמא אחת אמרה לי, אצלנו בבית לא רואים קליפים של נועה קירל, והבת שלי שאלה אותי למה, ולא ידעתי מה לענות לה. מעולה, הזדמנות ללוש את עצמך.
אני חושבת שזה כאילו קורה בהמון בתים, אולי תעני לנו למה, שיהיה לנו מה לענות להם.
לא, אבל אמרתי לה, אז שבי מול עצמך. ותחשבי למה לא, כאילו כן, את אולי גוש ראשוני, והדור של היום הוא דור מפותח, וזה דורש מאיתנו להתפתח, וזה גם מתנה, לשבת ולומר למה לא, אז אפשר לדבר על מוחצנות, אפשר לדבר על הדגשה של איברים מסוימים, אפשר לדבר על אובייקט מול סובייקט, האם מעריכים בן אדם בגלל הנראות שלו, או בגלל משהו מעבר, אפשר לדבר גם על בוטות, אבל אז אני צריכה לנסח את זה לעצמי. דבר שני, אני חושבת שבהרבה מהעולם הדתי שלנו, אנחנו מוכנים לקבל את זה שיש אידיאל ויש מציאות. לצורך העניין, אני יכולה להסביר לילדים שלי למה זה מאוד 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 חשוב לא לדבר לשון הרע. ומצד שני, לצערי הרב, מדי פעם הם רואים אותי בבית מרחלת עם חברות שלי. האם זה סותר את האידיאל? האם זה אומר שאני שקרנית? לא. זה אומר שיש לי על מה לעבוד. אני חושבת שבמיניות זה להחזיק את המציאות הזאת. אני כל הזמן אדבר על הערכים בבית שלי. איך אנחנו חושבים שזה צריך להיות, ומה המציאות המתוקנת, ולאן התורה מכוונת אותנו. ומצד שני, זה לא סותר את זה, שלפעמים אנחנו נופלים, וקשה לנו, ואנחנו לא במציאות האידיאלית, ואפשר לדבר על זה.
כן. מהמם, תודה. דבר נוסף שרציתי לשאול אותך, אני שמעתי כמה הרצאות שלך, ואת אומרת שברשתות חברתיות אפשר למצוא דברים חיוביים. אנחנו לא ניגע עכשיו בנושא הזה. אבל דווקא סרטים מסדרות, יש לך איזה קו מאוד מאוד ברור, כאילו מאוד חותך. סרטים מסדרות, לא, זה, אין בזה כמעט שום דבר טוב, או אין בזה שום דבר טוב בכלל. הייתי שמחה שתסבירי לי, כי כביכול זה מאוד מאוד רווח, וגם אצלנו שהיינו קטנות, בניגוד לרשתות החברתיות, היו סרטים מסדרות.
א', אני לא מדברת על סרטים מסדרות ככותרת, אלא על תכנים מיניים בסרטים מסדרות. כלומר, אם את רואה סדרה איכותית שאין בתכנים מיניים, אין הרבה כאלה, פשוט. זהו, שאלה, אם יש כאלה. וגם אני חושבת שכן צריך לעשות הבחנה בין רמת המיניות. כלומר, אם יש, כל אחד צריכה לבדוק מה הרמה שלה, לצורך העניין, אני לא פוסלת סדרה בגלל שיש בה נשיקה. אבל גם סדרות רק עם נשיקה, אין הרבה. אני חושבת שסדרות היום זה המרחב של החינוך המיני הכי אינטנסיבי לנערות. ויש לי הרבה כאב על זה. בכמה מובנים. א', בעולם הערכי. כאילו זה מייצר להם תפיסות ערכיות על מיניות שהן בעצם הפוכות מהעולם הערכי שהייתי רוצה לחנך אותם. לדוגמה שהדבר הכי חשוב בעולם זה מימוש מיני. ההלכה תמיד תגיד שיש דברים יותר חשובים ממימוש מיני. לדוגמה, משהו שהוא לא מאוד תהליכי. הקשר הרגשי ביחס לקשר המיני, שהרבה פעמים הוא לא מפותח. אז אני חושבת שנערות מאוד קשה להם להיות ביקורתיות כלפי סט הערכים. הן לא תמיד מזהות אותו. ואני קצת קוראת לזה שהן לומדות חינוך מיני בבית ספר חילוני. כאילו הן מקבלות את כל עולם החינוך המיני שלהם בסט ערכים של מתירנות מינית. או שנתחיל לחנך חינוך מיני הרבה יותר אינטנסיבי בהקשר הערכי.
מה זה אומר?
שנעזור לבנות נוער להיות ביקורתיות כלפי מה שהן רואות ולקרוא את הסאבטקסט הערכי של המציאות שהן רואות. שאני חושבת שהיום אין להם מספיק מצפן כדי להיות ביקורתיות. זו רמה אחת. הרמה השנייה זה מוצפות מינית. אם דיברנו על ההבדל בין, ביני לבין הנוער היום, אני חושבת שאני הייתי פחות מוצפת מינית, ולכן היה לי יותר קל להתמודד עם ההורמונים שלי. זה כאילו כמו מעלה את הווליום של העיסוק במיניות. ובסוף, כדי להיות מסוגלות לשמור על החיים, או ללכת בעולם של איפוק מיני, את לא יכולה כל הזמן לגרות את עצמך, כל הזמן. והדבר השלישי זה באמת ידע ביולוגי מעוות. כשמגיע אליי קלה ואומרת לי, ראיתי מלא סדרות, את לא צריכה להסביר לי יותר, אני כאילו, וואי, קח לי עכשיו שעות להסביר לך. כי כשמישהי מגיעה חלקה, חלקה פנימית, כאילו טבולה רסה, את יכולה להטביע תפיסות על מיניות. אבל כשמישהי ראתה דברים, את צריכה להתווכח עם הקיים. ואני חושבת שיש...
ויש כזה דבר אפשרות להתווכח עם הקיים, זאת אומרת, ראית בנות שמגיעות עם איזשהו תבנית מסוימת, איזה דמיון מסוים, ובסוף הן מצליחות להשתחרר ממנו?
כן. אני, מה זה אופטימית? אני תמיד תמיד רואה תהליכים של תשובה. תשובה אני קוראת לכל תהליך של שינוי והתחדשות. לא משנה מה בת ראתה, אני אופטימית, שיכולה לעשות ריסטארט למערכת. אבל תצטרך להשקיע בזה המון אנרגיות, והיא אף פעם לא תצליח למחוק. כלומר, היא תצליח ליצור התחדשות בתפיסה המינית שלה, להעמיק את התפיסה המינית שלה, אבל זה תמיד יהיה להתעמת מול הקיים. זה קצת כמו שכשאנחנו נגיד, הילדים שלי, כשהם מסתכלים באלבומים, מה שהם זוכרים זה כבר את התמונות, לא את החוויה. כשהם מנסים להיזכר ביום הולדת מגיל 5, אז הם פשוט יתארו את כל מה שמצולם, ומה שלא מצולם לא קיים. זה קצת קורה ככה בסרטים. כאילו מה שראית בסרטים זה התפיסה המינית שלך, ויותר צריך להשקיע אנרגיות בשביל שאישה תתחבר לגוף שלה, למה הגוף שלה מבקש, למה הקצב הטבעי שלה, ותתנתק מכל התמונות שהיא ראתה, של הסצנות שהיא ראתה. אז זה אפשרי, אבל אני מרגישה שזה דורש המון אנרגיות, והייתי מאוד מאחלת לבנות להגיע יותר עם פוקוס על מה הגוף שלהן, ועם פחות תמונות של מה הגופים של אחרות חוו.
הלוואי, בעזרת השם. אני חושבת שיש היום רצף בציבור הדתי של לא רואים סרטים בכלל בבית, לבין רואים סרטים של ערוץ מאיר וכאלה, לבין באמת בתים שסרטים זה, יש מנוי לנטפליקס והכל, ובאמת בתוך הרצף הזה, גם אנשים שלא מכניסים לתוך הבית איזה טלוויזיה או במחשב, בסוף הילדים יחשפו לזה איפשהו. אם אצל חברה, אם זה סרט בשבט, מה היית אומרת להורים האלה? זאת אומרת, איך עדיין לבדוק ולברר ולתווך את הערכים, כמו שאת אומרת, כשזה מרחוק, כשזה מחוץ לבית. ומצד שני, אלה שבאמת נטפליקס פתוח להם, או לא רק נטפליקס, גם באינטרנט היום אפשר לראות את כל מה שמשודר בטלוויזיה, והם בעצמם רואים, והילדים רואים שהם רואים, והכל טוב. אבל בתור מבוגר אולי לפעמים אתה יכול לעשות את ההפרדה הזאת, כי אתה חי במציאות של היום ויודע שזה שטויות, לעומת נערות שבאמת לא חוו זוגיות ולא חוו מיניות, ואז הן מקבלות את זה as is.
כן.
אז איך אפשר בתור הורים מהסקלה הזאת, מהרצף הזה, לתווך את הערכים בצורה נכונה?
א', אני פוגשת שהאחוז של הבנות שצופות בסדרות וסרטים הוא מאוד דומיננטי. לא משנה מאיזה בית הם הגיעו. במובן הזה, גם אם בבית שלכם במובן הזה גם הורים שבבית שלהם אין טלוויזיה או אין סדרות וסרטים צריכים לתת כלים לבנות, מה קורה כשאת כן רואה. בעיניי זה סופר משמעותי, אני מרגישה שיש הרבה הורים שמבחינתם אין צלנו בבית, אז כאילו טוב מה זה משנה, לא צריך לדבר עם הילדים על זה כי אצלנו אין. זה שאצלכם אין זה בסך הכל אומר שבבית היא לא רואה, אבל כל מי שגדלה במוסדות החינוך של העולם הדתי היא תמיד תפגוש גם בנות שרואות ותחשף לזה בעצמה.
אז בעצם ליצור שיחה יזומה, זאת אומרת גם אם אצלנו לא רואים כי אין איזה הקשר, כמו שאמרת בהתחלה, להמשיך לחפור ולדפוק על הדלת עד שבסוף יכול להיות שהם יפתחו וידברו על זה.
וגם אם היא לא תדבר, לא כל שיח עם מתבגרים צריך להיות סביב זה שהיא מדברת על החוויות שלה. לפעמים אני יכולה ליצור שיח דווקא דרך זה שאני מדברת על חברות שלי, על דברים שאני רואה בעבודה שלי, על דברים ש... כאילו לפעמים זה דווקא יותר קל, היא לא צריכה להיפתח אבל היא שומעת, ואני יכולה להגיד לה, וואי, פגשתי היום נערה שסיפרה לי על הסדרה הזאת והזאת, זה היה נשמע זוועה, שמעת פעם על הסדרה הזאת? מה החברות שלך אומרות עליה? כאילו החברות, השכנה שלי, כאילו את לא חייבת להיפתח. עכשיו בעיניי, גם להורים שיש להם נטפליקס בבית ושרואים בעצמם נטפליקס, יש המון מה לתת לבנות שלהם, ובעיניי יש שני דברים מרכזיים. אחד, זה לעזור להם לבחור סרטים. אותי זה מעציב שהיום רוב הבנות לא בחרות סרטים, הן פשוט כאילו רואות מה שיש. ויש סדרות מיניות יותר, ויש סדרות מיניות פחות, יש סדרות אלימות ומחפיצות, ועם הסתכלות מאוד מאוד מחפיצה על נשים, ויש סדרות שבסדר, זה סך כל אהבה, והמיניות יותר מינורית, אז כן, לבחור סדרה לפי רמת המיניות שלה, לדעתי זה ממש סיבה טובה. וזה כן. מיומנות לפתח, כאילו ללמד את הילדים איך אני בוחרת סדרה, איך אני מאחלת לך לבחור סדרה, יש הגבלת גיל בנטפליקס, האם זה מספיק בעינינו, האם זה לא מספיק, האם כשאת בגיל הנכון, אז זה אוטומטית אומר שאת יכולה לצפות בזה, מה פרמטרים בבחירת סדרה. אגב, יש גם תוכנות כאלה, שמכניסים את שם הסדרה, וזה מראה מה רמת המיניות, ומה רמת האלימות, כן. אז להכניס מנגנונים כאלה, שעוזרים להחזיר את הבחירה, ולא לזרום. אגב, אני בכלל חושבת את זה ברשת, שאנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו יותר בשליטה ופחות זורמים, בטח על סדרות וסרטים. המנגנון השני זה כאילו לתת כמו איזה מצפן ערכי, באיזה משקפיים לראות את התכנים המיניים.
ואז זה לא משנה איזה תכנים מיניים, על כל הרצף שאת אומרת.
נכון.
גם אם זה נשיקה וגם אם זה נכון. מיניות מפורשת.
נכון. מקום כזה שמסוגל לא לשבת ורק לצרוך באופן פסיבי תרבות, אלא להיות מבקרות תרבות ולשים לב האם יש פה הדדיות, האם יש פה גם קשר רגשי, מה מודל היופי, מי נמצא במרכז, האם יש רגישות, האם דברים נראים לי מוזרים שאולי בחיים האמיתיים הם לא קורים. כאילו לא לשבת ולתת לזה להיכנס לתת מודע, אלא לשבת במקום של מודעות. ואגב, דווקא אני מזמינה הורים, אם כבר הילדים שלהם רואים, לראות איתם, ולתת כתוביות ערכיות בגוף הסרט, כאילו, לשים לב לדברים, למה האישה לא לבושה והגבר כן. כן. וגם אם הילד יגיד, די, זה סיוט לראות איתך סרט, כאילו בסדר, אם החברים הם רואים רוב החיים אותנו, אנחנו רוצים כאילו שהם יפנימו את הכתוביות האלה, גם לסרטים שהם רואים בלעדינו.
אנחנו לקראת סיום, ובאמת הוצאת ספר חדש ממש עכשיו שנקרא כל פלייך. אני רוצה שתספרי קצת על הספר, כי באמת מה שדיברנו עכשיו זה ככה טעימה קטנה מהספר המבורך הזה, ואני אשמח לשמוע מה יש שם והאם זה מתאים גם לנערות וגם לאימהות.
אז אני מאוד מתרגשת מהספר. אני חושבת שהמטרה שלו זה לפתח את השפה הערכית שדיברתי עליה. אני מרגישה שליהדות יש המון מה להציע בתפיסת מיניות בריאה, ושלבנות השפה הזו פשוט לא מונגשת. אם נערה היום רוצה ללמוד על צניעות, רוצה לחשוב על התכנים המיניים בחיים שלה, להתבונן על הקשרים בין בנים לבנות, אין לה ספר נגיש שדרכו יכולה לעשות את זה. והספר הזה ממש עשוי לפי פרקים, כל פרק נוגע בסוגיה אחרת, גם דרך לימוד של מקורות לא הלכתיים, מקורות עומק רלוונטיים, וגם דרך רלוונטיות לחיים, תובנות לחיים, תובנות מעשיות לחיים. ואני בעצם רוצה להגיד, יש לנו מה להציע. הכותרת משנה של הספר זה גוף מיניות ועבודת השם. אני ממש מרגישה שגוף ומיניות יכולים להיות חלק מעבודת השם, ויכולים ממש להיות בחוויה של רדידות וגסות. ואני מאחלת לבנות לחוות חוויה שהגוף והעוצמות המיניות שלהם מכוונות לדבר השם. זה קיים, זה יכול להיות. הרבה בנות גדלות בחוויה שאו שאני דוסית או שאני מחוברת לגוף שלי. אז לא. ממש לחדד את האפשרות להיות באיזה חיבור לקדוש ברוך הוא, וגם עם קשב לגוף, ולפתח את השפה שאני חושבת שהעולם שלנו זקוק לה.
זהו, אני חושבת שזו שפה חדשה, כי בעבר אז הרגשנו את ההורמונים, אבל לא היינו כל כך מוצפים, והיום יחד עם ההצפה, זו בעצם שפה חדשה שאנחנו יחד עם הדור הצעיר, באמת צריכים לפתח אותה ממש כמעט מאפס, אולי לא מאפס לחלוטין, כי יש את ההדרכות ויש את ה...
וגם יש את התבונה שכבר קיימת בתורה שלנו.
נכון.
נגיד אני מאוד חובה את זה כלפי צניעות, שכאילו אנחנו מאוד יודעות מה לא לעשות.
נכון.
הרבה נשים בתחושה ששפטו אותם, שעמדו בפתח האולפנה ואירו, או שבנות לא אוהבות לשמוע את המשפטים של זה למען הבנים ובצדק. ומצד שני, אז מה כן? אז כאילו לפתח שפה של למה להתלבש בצניעות, זה משהו שאנחנו צריכות לעבוד עליו, וזה חלק ממה שניסיתי להביא בספר.
מהמם, אני חושבת שבאמת צניעות זה עולם שלם שיחד עם כל המוחצנות והחשיפה שקיימים היום ברשתות החברתיות, אבל לא רק, גם סובבים סביבנו, יש לנו הרבה מה לתת בזה ומה ללמוד בזה בעצמנו, ואני מזמינה אותך ואת כל המאזינות שלנו, בנוסף לספר יש לנו את הקורס של מאור קפלן, שפת גוף, אפשר לרכוש אותו באתר שלנו ובאתר של מאור, 5 מפגשים על כל הנושאים שדיברנו היום ככה, אפילו לא בנגיעה, בכותרת.
ברפרוף.
ממש.
ומה שכיף, באמת סיימנו קורס אחד לא מזמן, והפידבקים שקיבלתי מאימהות, זה שהן באמת מרגישות שיש להן מה לתת לבנות שלהן. זה כל כך כיף להרגיש שיש לנו מה לתת, שהן לא חיות בעולם שאנחנו לא מבינות, וזה תדרים מקבילים, אלא אם אנחנו משקיעות את ללמוד את זה, נכון. זה פשוט נותן לנו כל כך הרבה מה לתת להם, וזה כיף, זה כיף לתת להם.
נכון, נכון. קיבלנו המון המון פידבקים, מעל 220 אומות שכבר עברו את התהליך, כי זה באמת, אנחנו כולנו מרגישות את הצורך, כולנו רוצות להביא להם את הטוב, אבל לא תמיד יודעות איך, וזה באמת נותן מענה טוב. הספר מתאים גם לנערות?
הספר מתאים לנערות מ-15 ומעלה. כלומר, okay. הוא באמת מדבר בעדינות, אבל הוא כן מדבר גם על הנושאים של מיניות. אבל לגמרי הוא מובנה לנערות במובן הזה שכשהן עסוקות בנושאים האלה, מתמודדות, יהיה להם מענה. הם יוכלו לפתוח את הספר, לפתוח את הפרק שמאתגר אותן ולקבל שם איזשהו מענה.
חשוב מאוד. תודה רבה למאור שהייתה איתנו היום. דיברנו על איפה ההורים נכנסים בתוך האתגרים של הנוער היום, להמשיך לדפוק ולהמשיך לשאול ולהתעניין ולא להתייאש, לעשות עם עבודה עם עצמנו, לא להיות שיפוטיים, לא לכעוס. הזמנו נערות להכין מכתב ולהכין את הקרקע מראש, לשים את הדברים על השולחן, אני יודעת שזה לא טוב, אני צריכה את העזרה שלכם, אל תכעסו עליי. דיברנו על להיות מצפן ערכי, לתמלא, לתווך, לדברר את הערכים שלנו בכל, כי הם באמת חשופות להמון תכנים אחרים, ולהיות ביקורתיים כלפי התרבות שאנחנו חשופים אליה, גם אם לא בבית אז מבחוץ. אז מי שרוצה להרחיב מוזמן להיכנס לאתרים שציינו קודם. תודה לך מאור, היה כיף.
איזה כיף, ותודה על כל העשייה המדהימה שלכם, אתם באמת אלופים.
תודה, אני אפגש בפרק הבא של המסך של בינינו, יום טוב לכולם.
יום טוב.